מוסר והלכה או מוסר, מוסר בכלל. אני רוצה בעצם לסיים את, את הנושא הזה בדיון, בדיון על, על המשמעות של מה זה הערכים ו, ו, ואיך מגיעים אליהם, המשמעות שלהם. זה בעצם דיון פילוסופי יותר כללי. יש לו היבטים הלכתיים מסוימים, אבל בעצם זה דיון יותר באתיקה ופילוסופיה. השאלה של מה זה ערך בעצם ככה זוכה לטיפול אצל ישעיהו ליבוביץ' בכמה מקומות, ואחד אחד המקומות שבהם זה נעשה בצורה החדה ביותר זה מאמר שלו, מאמר שלו שהתפסם בתוך הספר אמונה, היסטוריה וערכים, זה המאמר האחרון, סופת מאמרים של ליבוביץ', ושם הוא עוסק בניתוק ממכשירים, זאת אומרת, כן, המתת חסד, אוטנזיה. בתוך סוגיית המתת חסד, לא אותו דבר אולי, תלוי איך מתייחסים לזה, אבל הסוגיה של המתת חסד, ניתוק ממכשירים והמתת חסד זה שייך לאותה סוגיה, האם ניתוק ממכשירים הוא קל יותר מאשר המתה אקטיבית? בסדר, יכול להיות שכן, זאת הסוגיה. בכל אופן, הדיון שלו מתחיל ממקרה שהיה בארצות הברית, והוא מתאר את זה ככה. הוא מספר שזה בעצם, המאמר הזה הוא ניסוח כתוב של הרצאה שהוא נתן בדיון בישיבה יוניברסיטי בניו יורק, בבית הספר לרפואה של ישיבה יוניברסיטי. והוא מביא שם מקרה של נערה אמריקאית כבת 19-20, קארן קווינלן, במדינת ניו ג'רזי, שהורעלה כנראה בידי עצמה, הרעלה מוחית על ידי תערובת של סמים ואלכוהול. ואז הוא אומר, בעקבות ההרעלה הזאת שקעה הנערה בקומה, זאת אומרת, אילפון, אובדן חושים, אובדן תודעה, שממנה לא ניתן להעירה. הפעילות המוחית, כפי שהיא נמדדת ב-EEG, הסתמצמה עד למינימום לא קבוע. יחד עם זה נפגעו גם מרכזים עמוקים יותר, מרכז הנשימה, הנערה מקוימת בהנשמה מלאכותית מתמדת. הגבייה החיה הזאת מוטלת ללא תגובה וללא הכרה וללא פעילות, ומוחזקת בחיים במכשירים ומתקנים המקיימים בתהליכים פיזיולוגיים בדרך מלאכותית. נשימה מלאכותית, הזנה מלאכותית, טיפול מתמיד בהשגחת חבר של רופאים ואחיות יומם ולילה. המצב נמשך ללא סימן של שיפור. כעבור מחצית של שנה, פנו הוריה לבית החולים וביקשו להפסיק את הטיפול. להוציא את התקע החשמלי של מתקן ההנשמה כדי להניח לה למות בחסד ובכבוד. שהרי המצב הקיים הוא מצב ללא תוחלת ויש בו משום ניבול האדם. אגב, פה זה נקודה מעניינת, כי זה לא... טוב, אפשר להקריא לי כל זה אוטנזיה, כן? אבל זה לא באמת אוטנזיה, כי לא, לפחות אין אינדיקציה שהיא סבלה, אין אינדיקציה שהיא סובלת. גם הטיעון הוא לא למנוע ממנה סבל, אלא חוסר תוחלת, זה ניבול האדם, אין סיבה להשאיר אותו בחיים, ולכן בעצם ההורים, ככה לפחות אני עוד פעם, מה שאני מתרשם מפה, יש מצבים אחרים שבהם היסוד לבקשה הוא סבל של האדם, כן? או, ואז יכול להיות שגם אפילו כשיש לו מודעות, זאת אומרת שהוא עדיין... חי במובנים המקובלים. הרופאים סרבו, מהם אמרו שמבחינת מצפונם הרפואי והבנתם את שליחותו וסמכויותיו של הרופא, אין הם מכירים אלא תפקיד אחד, לקיים את החיים. ואת הפסקת החיים אין הרופא רשאי ליטול על עצמו, הוא תהה אשר תהה הערכה שהוא מעריך את החיים הנדונים. היו רופאים אחרים שנטו לדעת ההורים, ובמקרה זה אין אנחנו מקיימים את החיים אלא מעריכים קיום של מציאות ביולוגית שהיא חסרת טעם לגבי האובייקט של הטיפול שפסק מלהיות אישיות. זאת אומרת, בעצם השאלה אם הנערה הזאת נחשבת בכלל אדם במצב כזה, ניסוח אחד וניסוח אחר, האם דבר כזה עוד נקרא בכלל שהיא חי? האם ננתק אותה עם מכשירים פרושו להעמית אדם חי? כן, זה שאלות משיקות, אבל אפשר לקחת להן כשתי שאלות שונות. ולא זו בלבד שקיום זה הוא חסר טעם, אלא הוא גם עומס מחריד, הן מבחינה מעשית, הן מבחינה נפשית, על כל הסביבה. כן, שימו לב שהשיקולים פה הם לא שיקולים של חמלה על הבחורה, אלא יותר העומס של הסביבה, זאת אומרת ההורים, בית החולים וכו'. אבל הרופאים האלה אמרו שהם פרשים שמבחינת החוק אין הם רשאים לעשות את הדבר שהם התבקשו לעשותו, משום שהוא עשוי להיחשב כהריגה או רציחה. זה היה מצב שעדיין הדברים האלה כנראה לא הגיעו לערכאות משפטיות, והרופאים בעצם לא ידעו מה מצבם המשפטי. זאת אומרת, הם חששו, אפילו אלה שתמכו בעניין ברמה האתית, חששו לעשות את זה בגלל שאחרי זה יתבעו אותה. ההורים הביאו את בקשתם לפני בית המשפט, והשופט העמיד לנערה הזאת, לאותה גופה מגלמת את הנערה, פרקליט להגן על זכותה לחיות נגד בקשת הוריה. הרי זה דבר מאוד מעניין, כי אין פה בעצם מישהו שמתגונן. מבקשים את זה מהמדינה, לא, זה לא תביעה בין שני בני אדם. אז השופט מינה פרקליט להגן על הנערה, הגופה, לא יודע איך לקרוא לזה, כנגד בקשת הוריה. אתה יודע, השאלה את מי מייצג הפרקליט הזה, זו שאלה מאוד מעניינת. לכאורה הוא לא מייצג. מה? כן, ברור. אם בכלל, אז הם האפוטרופסים שלה. שאיכשהו מייצג את המדינה, רק אני חושב שבמקרה כזה, איכשהו, אני לא יודע, אני לא מספיק מתמצא במשפט, אבל תגיד אתה, עזרא, אני... הפרקליטות אמורה לעשות את זה במקרה שנגיד היום מתעולה טענה כזאת? זאת אומרת, זה בעצם פרקליט שעומד בטעם המדינה. זה ההורים נגד המדינה, זה לא... אין פה צד שני. זה בעצם משפט פלילי, רק במשפט פלילי בדרך כלל המדינה טובה, אז פה זה משפט פלילי שהמדינה מתגוננת באיזשהו מובן.
בדיוק. לא היה ציבורית
אחרי, לא היה ציבורית אחרי. בסדר, לא משנה, אבל עדיין יש פה משהו שהוא...
הוא לא רק חושב שמישהו ייצג את הדעה ההפוכה?
לא, זה לא, זה חשיבה של פילוסופים. או איך זה נקרא, איפה מסבא, כן,
במוצא. לא, אבל ברור את הכוונה, אפשר להעמיס את זה אחרי זה, על איזשהו ישות שתמחר לתת את זה, להגדיר אותו בתור מישהו מייצג, אבל ברור שהכוונה היא בשביל שיהיה מישהו שייצג את האיפה מסבא.
לא שייצג את האיפה מסבא, שיגן על הזכויות של הנערה הזאת, כביכול. עכשיו אתה זה זכויות, הנערה הזאת יש לה זכות לחיים, לכאורה, אם יש לה זכות לחיים, היא לא יכולה למנות אף אחד, אז אנחנו ממנים מישהו שייצג אותה, כשאנחנו לא באמת יודעים האם היא בכלל הייתה מעוניינת בזה, אם היה אפשר לשאול אותה. בסדר, בסדר, אבל יש פה איזשהו מישהו היפותטי שיכול להיות שזה מה שהוא רוצה. זה לא מטרה פילוסופית שיהיה פה איזה איפכא מסתברא כדי למצות את הדיון. זה לא תופס את מלוא העניין, נדמה לי. יש פה משהו מעבר לזה. ברור שיש פה גם את האמת הזה. בכל תהליך משפטי יש בעצם גם את האמת הזה. ברגע שיש שני צדדים, אז יש יותר סיכוי שנגיע להחלטה מאוזנת או נכונה. טוב, בכל אופן, אז היה שם... כן, הובאו לשם עדות בני אדם המוחזקים כמומחים. איני יודע מה משמעות מומחיות לגבי חיי אדם, אז אני חושב שדיברנו כבר, כן, אין דבר כזה מומחה לעניין חיי אדם, נדמה לי. אולם על כל פנים, אנשים המכונים אנשי רוח חיוו דעתם על המקרה. אין הביולוגים שהעידו שאין הם רואים סיכוי לשיפור המצב, פילוסופים, פסיכולוגים, אנתרופולוגים, אנשי דת, הדיונים היו מעניינים מאוד, השופט ביקש זמן רב להימלך בדבר, אחרי כמה שבועות הוא הוציא את פסק הדין, מבחינת הבנתו את החוק, אין הוא יכול להרשות להפסיק את הטיפול בנערה. הפסקת הטיפול תחשב כהריגה, והאחראים עתידים להיות נתבעים בדין. כך קבע השופט. הפסק זה הוגש ערעור לבית המשפט העליון של מדינת ניו ג'רזי, ואז זה היה השלב שבו התנהל הדיון של הערעורים. זאת אומרת, השלב שבין הערכאה הראשונה לערכאה השנייה, בית המשפט העליון בסופו של דבר ביטל את הפסק של בית המשפט הראשון. זאת אומרת, הוא אפשר לנתק אותם ממכשירים, אבל הוא מדבר בין לבין. הכתיבה היא כבר אחרי הכל. הכתיבה בסוף המאמר הוא כבר מתייחס גם לפסק הדין של בית המשפט העליון. אבל כשהוא מדבר, הוא מדבר בין לבין. ואז הוא מתחיל לדון בשאלה מה זה חיים, קודם כל. שזאת לכאורה שאלה מדעית. קודם, מה זה חיים? האם אוסף התהליכים הביולוגיים, זה מה שנקרא חיים, או שיש בחיים משהו שהוא מעבר למערכת הביולוגית. גם אם רק הביולוגיה היא חיים, יש פה מקום לדון האם יש פה ביולוגיה במצב כזה, או שזה רק משהו שניזון מתחזוק מלאכותי. אין פה באמת ביולוגיה שעומדת מצד עצמה. אבל אם החיים הם משהו שהוא מעבר לביולוגיה, אז עוד יותר מפוקפק לראות את הנערה הזאת כאדם חי. שימו לב, יש פה, אני מציג בכוונה תפיסה הפוכה לאינטואיציה המקובלת. האינטואיציה המקובלת אומרת שאם יש בחיים משהו מעבר לביולוגיה, אז אסור לגעת. החיים זה משהו שהוא מעבר לביולוגיה. מה שאמרתי עכשיו זה הפוך. אם יש בחיים משהו שמעבר לביולוגיה, הרי פה אין שום דבר מעבר לביולוגיה, לכן אפשר לגעת.
למה אין?
כי אין לה מודעות, אין לה, היא לא יכולה לתפקד, אז מעבר
לה... מה? נשמה,
מי מה שמה? נשמה תפרח לאיפה שהיא תרצה, אבל מה יש באדם מעבר לה...
מה
לא פרחה אני? בסדר, זו האינטואיציה הראשונית. זאת אומרת, אם יש משהו מעבר לביולוגיה, זו סיבה להחמיר. אבל אני אומר שיש פה גם צד שני. יש כאלה שיגידו לי, תשמע, בן אדם שכבר אין לו מודעות, אין לו כלום, אז בסך הכל ביולוגיה שעוד צורדת בצורה כזו או אחרת, אבל אין פה שום דבר מעבר לזה. בסדר? ואז, בעצם זה כבר לא, אם אתה אומר שחיים זה כל מה שמעבר לביולוגיה, אז אתה מגיע למסקנה שפה זה דווקא לא חיים. לא שזה כן חיים. טוב, אז אני רק מציג פה...
מה זה מודעות?
מודעות, בן אדם שמודע לעצמו, חושב, מקבל החלטות,
פעילות מנטלית. מה
תתחיל לרובד כולה? מה שמגיד לפיהן,
אבל
אין לו מודעות.
הוא...
יש לו מודעות, אבל הוא...
הוא בין כל האלטיינר לגמרי. אם תצמות אותו, הוא יתרח חי, זאת לא תורה.
אני לא בטוח.
מי אמר שזאת אם אתה תובד אותה, היא לא מושכת
את הים? אני לא יודע, אם באמת זה המצב באלטיינר, אין לי מושג, אני לא יודע, אני לא בטוח שמישהו יודע.
מה?
מה המצב באלטיינר, עכשיו באדם אין לו מודעות עצמית, בכלל, זאת אומרת, לא שהוא... עם שיטיון, או תופס לא נכון, או מבולבל, אלא אין לו בכלל מודעות עצמית, הוא צמח במובן המנטלי. אני לא יודע אם זה המצב בעצם.
הוא הולך, אבל הוא לא
בעניינים. לא בעניינים, זה משהו אחר. מודעות עצמית זה לא בדיוק אותו דבר. מודעות עצמית יכול להיות שיש לו. אבל אני אומר, אפילו אם זה נכון, אז הנה חינם יש. אולי גם באלצהיימר נגיד אותו דבר.
זה שאיזה מבחן, מה המבחן?
אז זה בדיוק הבעיה, שאני לא יודע.
אם אין לך מבחן, אז אין לך כלום.
לא, אבל אתה לא יודע
לא, אבל אם מדובר על מישהו שמנשימים אותו, שמישהי שנפגע לה חלק המוח של הנשמה, אז היא צריכה להיות כזאת שלא מגיבה לכלום, לא?
לא, לא מגיבה, אבל אתה לא יודע מה מתרחש אצלה בפנים, אולי בפנים יש לה גם מודעות, אתה לא יודע,
אז תדע.
אם ככה זה ממש בא, דרך אגב. אבל לא יודע, אני יודע מה שמתרחש אצלה בפנים, אני לא יודע איך בודקים דבר.
הרבה פעמים מרדינים אומרים לי, מרדינים, אומרים לי, תשמע, נתתי לה זריקה שהיא לא תזכור שום דבר מה היה לה בניתוח. אז אני עושה איזה תנועה, ואני אומר, שמע, היא מתכבשת מכם, אומר, תעזוב, היא לא זוכרת.
לזכור זה לא אומר שהיא לא מודעת. הנה מישהו, תחשוב שלמישהו נדפק הזיכרון לחלוטין. אין לו מודעות?
יוצא לו טראומה כלשהי.
לא, 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 אני אומר, מישהו נדפק לו הזיכרון לגמרי. לגמרי, הוא לא זוכר כלום משנייה, אין זיכרון, בכלל. אדם שחי רק את הרגע, בסדר? אין לו מודעות? למה אין לו מודעות? בטח שיש לו מודעות. זה שהוא לא זוכר בפונקציה אחרת. לזכור פירושו לזכור, להיות מודע למה שהיה, אבל להיות מודע למה שעכשיו.
מה זה מודעות?
הרפלקסיה הזאת, ההתייחסות, הרפלקסיה הזאת, ההתייחסות לעצמי, הפיסה של עצמי.
זה לא
יודע, אין לי מושג, אין לי מושג. לא יודע, לא יודע, זה בדיוק הבעיה. אולי. זה הדילמה פה, זה הדילמה, בדיוק זאת הבעיה.
ומה אם אתה תוכל
אותו?
אתה
גם אמרת
שאלה,
הוא יודע לענות. אם הכי נעמי, אז מה אתה עושה מצב כזה? זה אומר שאלה טובה.
לא תערון אותו.
לא יודע, אתה אומר שאין לו מודעות. אתה אומר שמצב כזה אין לו מודעות, לא? אתה אומר שמצב כזה אין לו מודעות, לא? אתה אומר שמצב כזה נקרא שאין לו מודעות. אני לא חושב שזה נכון שאין לו מודעות, יש לו מודעות. אין לו זיכרון, מה זה קשור למודעות? זיכרון ומודעות זה שתי פונקציות לגמרי שונות.
כן, אבל אני לא מבין מה
המושג,
מה זה נקרא מודעות?
לא יודע, יש כאלה שאומרים, זה מותר האדם מן הבהמה, יש כאלה שאומרים המודעות, אני לא בטוח שאת
צודקת. רגע, בהמה אין מודעות?
זה שאלה מעניינת, לא בטוח, הרבה אנשים חושבים שלא, למרות שעוד פעם, איך בודקים את זה לראות? מודעות במובן הזה. מודעות במובן של הסתכלות רפלקסיה על עצמי, תבין, זה לא, הבהמה גם מגיבה כמובן, וחובה כאב כשכואב לה. אבל השאלה האם היא תופסת את עצמה כ... אתה יודע, המודעות כרוכה באיזושהי פעילות, פיצול אישיות כזה. אתה מסתכל על עצמך, מסתכל, והמישהו שעליו מסתכלים זה אותו אחד. נכון? זה בעצם אותו אחד. אבל זה לא. זאת אומרת, אתה לובש פה שני קובעים. מודעות לתהליך מאוד לא טריוויאלי. זאת אומרת, מודעות זה, 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 זה תהליך שבו אני עצמי משמש בשני קובעים שונים במקביל. אני מסתכל ואני מתבונן בי, בעצמי. זאת אומרת, אני תופס את עצמי. אז מי זה התופס ומי זה הנשפס? יש פה דברים שאפילו קשה להגדיר אותם. ולכן הרבה אנשים אומרים, לא יודע, זה, אני חושב אולי אפילו זאת התפיסה הרווחת, אני לא בטוח, אבל עוד פעם, אין לי מושג על מה זה מסמך, אבל שבעלי חיים אין להם את זה. אין להם.
מה זה נקרא אמת? אם יש לו זבוב, הוא לוקח את הזנב ועורק את הזבוב, אז מה זה נקרא?
שום דבר, הוא עורק את הזבוב.
הוא לא זבוב על החבר שלו, הוא עורק על עצמו.
ברור, כי זה מציק לו, מה זה קשור? אבל זה לא מודעות. לא אותו דבר. אתה עצמך אמרת קודם שבן אדם יכול להגיב לכאב, זה אומר שיש מודעות, לא? הוא מגיב לכאב, כואב לו. הוא לא תופס שכואב לו. פשוט כואב לו. יש הבדל בין מצב שכואב לי לבין מצב שאני תופס שכואב לי. זה לא אותו דבר.
אם אחד מרביצים
לו בורח, לחוות כאב זה לא מודעות.
אם אחד מרביצים
לו בורח, לא בהכרח. לא בהכרח. אם יש לו מודעות זה יקרה. אבל אם זה קורה לא בהכרח יש מודעות. לא. אדם יכול לחוות כאב, חוויה של כאב זה עניין אחד, אדם או איזוס, יכול לחוות כאב. מודעות פירושו שאני מבין את חוויית הכאב שאני עובר.
אם אחד, יש הכל לבן ויש איזה ריבוע שחור, וכל פעם שהוא בריבוע שחור הוא חווה כאב, ואחרי זה אתה רואה שהוא נמנע מהריבוע השחור, יש לו מודעות?
לא בטוח.
גם זה לא
מודעות. מה זה מודעות? מה זה? אני לא יכול... אני לא יכול...
שכל
זה מודעות ושני דברים... שכל זה מודעות ושני דברים לגמרי שני... שכל זה מודעות... בדיוק! בדיוק! מה עם פאבלו? רובוט! רובוט! אני יכול לתכנת שהוא יעבוד במקום הכאב. יש לו מודעות? מה? הפונקציה הזאת לא מעידה על כלום. פונקציונליות זה לא מודעות. מודעות זה בדיוק אותו דבר שאתה לא יכול לזהות אותה דרך פונקציונליות. אתה יכול בצד הכל לשמוע דיווח מבן אדם על זה שיש לו מודעות. וכיוון שלך עצמך יש מודעות, אתה מבין מה הוא אומר לך.
מה הגדרה של מודעות?
אין הגדרה למודעות. מה זה הגדרה? הכוונה שאני תופס את עצמי באיזשהו, בדיוק הפיצול הזה בין הסובייקט לאובייקט. שאני משחק בשני הכובעים האלה. אגב, יש
משל... אני יודע שאני קיים, מה זה מודעות?
מודעות לקיום, ואני יודע שאני קיים. מודעות לזה שכואב לי, זה לא זה שכואב לי. לזה שאני תופס את זה שכואב לי. זה לא אותו דבר. צריך להיות לי רפלקסיה על הכאב, זה לא חוויית הכאב עצמו.
נמנע בגורם כאב.
לא, מה פתאום? מה פתאום? אני גם יסור אוטומטי יכול לעשות את זה.
לא, אבל השם זה גורם
כאב.
זה
כן גורם לו כאב, אז מה? יש לנו אינסטינקט כתוצאה מהכאב, הוא מנסה להימנע ממנו. זאת אומרת שיש פה מודעות? לא, רגע, סליחה, עוד פעם. סובייקט זה משהו אחד ומודעות זה משהו אחר. אני... פה, נקודות הבינות. אפשר לחוות כאב. לחוות כאב אין פירושו בהכרח מודעות. מודעות זה משהו מסדר שני. אני תופס את זה שכואב לי, לא שכואב לי. אתם מבינים שיש הבדל לוגי בין המשפט כואב לי לבין המשפט אני יודע ש מרחאות כואב לי. יש הבדל בין שני המשפטים האלה לוגי. זה אותו משפט?
אותו משפט לדעתי, מה ההבדל?
זו טעות לוגי בסיסית. מה, בוודאי שלא.
אני לא מבין, אם אני מרגיש לי כואב לי ואני יודע שאני מרגיש לי
כואב לי. כואב לי, מה המשפט הזה מתאר? עוד פעם, במונחים של הנושא נשוא, אני חלל בעניינים האלה. הנושא של המשפט זה הכאב, נכון? אני יודע שכואב לי, הנושא של המשפט זה המשפט כואב לי. שאני יודע אותו. זה לא אותו דבר. זה לוגיקה שונה לחלוטין. בתחילת כל ספר לוגיקה כבר מדברים על הפחדות.
אני לא מצליח להבין איך אחד בלי מודעות חש כאב ואיך אחד עם מודעות חש כאב.
אז אני אומר, יש אחד
שחש... שניהם צורכים.
שניהם צורכים, כי כואב בהם, אז מה? אבל יש אחד שתופס שיש פה כאב, הוא מתייחס ברפלקציה על הכאב שלו. זה מחליט לצרוח, נקרא לזה כך עכשיו. לא שהוא יוצא צרחה כי כואב לו. אלא, עוד פעם, זה לא בדיוק עובד ככה, אבל אני אנסה להדגים את זה. בן אדם שתופס שכואב לו, מקבל החלטה להימנע מהסיטואציה שמכאיבה, ואז נמנע. זה אחרת לגמרי מה שמישהו שכואב לו, ולכן הוא נמנע מזה אינסטינקטיבית, הוא פשוט לא רוצה את הכאב.
לא, הוא אפילו
יודע... לא, אני כבר מתאר את זה ולא רוצה את הכאב. לא,
הוא יודע לזהות, הוא רוצה את הכאב זה מודעות.
בדיוק, הוא בורח מהכאב.
אז הוא יודע לזהות מי מכאיב לו.
לזהות, אז מה זה אומר לזהות?
בכלום, אם כלב יודע מתוך 10 אנשים את זה שמרביץ,
זה עדיין המודעות.
עדיין אפשר להרוג אותו כי
יש מודעות. לא מודעות, ודאי שלא, מה זאת אומרת? זה בכלל, פה בכלל זה יכול להיות. פה זה אפילו לא הרמה הנמוכה של חוויית הכאב.
כן, אז זה גמרנו.
פה אתה אפילו לא יכול להראות את חוויית הכאב, לא רק את המודעות אליה.
מה?
יכול להיות שזה סתם תגובה אוטומטית. אפילו את זה אתה לא יכול להוכיח מההתבוננות הזאת על הכאב.
אוקיי, ונניח שאין לו את זה, אז מה?
לא יודע, אז אני אומר, עכשיו, השאלה...
אתה לא מתקיר את הלב,
לא יודע? לא יודע, אז מה כן הקריטריון? מה של הלב? מה זה? מה הקריטריון? מתי זה בן אדם? מה?
כל מי שמראה סימני חיים.
אבל מה זה סימני חיים? מה, לכלב? זה גם אותו דבר. מה זה בין כלב לבן אדם? שיש לו שתי רגליים ושתי רגליים. אז זה אותו דבר, להרוג כלב ולהרוג אדם. תבין, אל אתה מגיע עם הניסיון להציע הגדרה מפורשת. וברגע שאין הגדרה מפורשת, אז כלב, זה כמו אדם.
אסור להרוג כלב,
אבל
רק
העונש,
פחות.
למה? זה אדם, לא? יש לו לב דופק, הוא יודע לברוח מכאבים. מה היה מבחין בינו לבין אדם?
נכון, באמת
הבל,
התבלבל
בין קין. התבלבל, אבל אתה אומר שהוא התבלבל. אז מה אתה אומר שהוא התבלבל? אולי הוא שודק.
כי בתורה כתוב שיש הבדל בדיוק.
בתורה כתוב. עכשיו אני שואל, מה ההבדל?
באופן תיאורטי אין הבדל.
זה
שאין
הבדל רעי, יעבו
אותך
ויחזיר
אותך.
אז אם ככה, אז פה הוויכוח שלנו. כי אני אומר שיש הבדל.
לא, למה?
עכשיו השאלה היא, מה ההבדל? השאלה איך להגביר את ההבדל הזה היא שאלה באמת קשה. אני לא קובע פה קביעה פוזיטיבית. אני מעלה את הצדדים השונים שאנשים מתלבטים לדבר.
יש בכלל כלים לבדוק מי מודע לכאבים?
לא, אני לא חושב. חוץ מאשר דיווח. זאת אומרת, תגיד, אם אתה אומר לי, אני מודע לכך, יש לי
כאלה. אתה יכול לומר שזה גם
לי. בסדר, זאת תגובה של שיחן דיוני. זאת
אומרת, בגלל אתה בגעין לעזות.
מה?
אתה יכול רק עם מצמוצים, זה מספיק.
לא, לא חשוב, ברור, אתה לא צריך לדבר, ברור. אתה צריך להעביר לי את המסר, וכיוון שאני עובר גם כן חוויה של מודעות, אז אני מבין מה אתה אומר. כי אחרת, אם היית מצליח לדבר לכלב ולהגיד לו את זה, זה לא היה עוזר, כי הכלב לא היה מבין מה אתה רוצה ממנו, לא? אם אין לו מודעות, זאת פעם, אני לא יודע, אבל אם אין לו מודעות, אז הוא לא היה מבין מה אתה רוצה ממנו, אם היית אומר לו את זה. צריך שלי תהיה מודעות כדי שאני אביא את הדיבורים שלך על זה שיש לך מודעות. המודעות זה דבר סופר חמקמק, אנשים מתבלבלים בו נורא, כולל אגב אנשים שעוסקים בו בצורה פילוסופית מקצועית, זאת אומרת, יש פה, זה מושג מאוד חמקמק. אבל לא משנה, אני באמת לא בטוח שזה באמת מה שמגדיר את ההבדל בין אדם לבין דברים אחרים. יכול להיות שגם לדברים אחרים יש מודעות, אני לא יודע. וגם אם לא, מי אמר שזה ההבדל? אולי החשיבה או רמת החשיבה, יש כאלה בראשונים, יש פה ושם, נגיד הרמב"ם נדמה לי, יש לו כמה אמירות, שכאילו היכולת לחשוב היא זו שבעצם היא הצלם אנוש שלנו, היא מבחינה אותנו מאחרים. אני לא בטוח שזה... משכנע אותי, כי זה סך הכל הבדל כמותי, אז אני יותר חכם, אז מה?
למה? אבל זה לא הבדל כמותי, זה הבדל גם, זה מה שהרמב"ן לפחות יאמר, השאלה המהותית זה אם אתה יכול לחשוב על אלוקים או לא, לא? זה לא הבדל כמותי, אני לא חושב, כאילו...
לא, לא צריך לחשוב על אלוקים, זו לא הגדרה של האדם לחשוב על אלוקים, אני לא יודע, לא זוכר, אבל עד כמה שאני צריך לדבר על היכולת לחשוב, לא דווקא על אלוקים. וכאן זה כבר שאלה כמותית, אלא אם כן תגידו שליצור חי אין בכלל מושג של חשיבה. כי זה עוד פעם החוזרים לאותו דיון של קודם, לא בטוח שהוא חושב, הוא מגיב, input output דומה אלינו. כל הרגשות שאנחנו תולים נגיד בבעלי חיים זה כמובן פרסוניפיקציה, זאת אומרת, מי אמר בך שהם חווים את זה? אתה לפעמים חושב שלכלב כואב כי הוא מגיב בצורה שדומה מאוד לבן אדם שכואב לו, אבל לא יודע, יכול להיות שיש לו פשוט איזה אביץ כזאת, נכון, נכון, כיוון שהאדם דומה לי, אני מניח שהוא חווה את מה שגם אני חווה, אבל נכון? באמת?
זה לא סביר לומר את זה על בני אדם.
אמרתי, לא סביר, אוקיי, אבל עדיין זה אפשרי, אפשרי. ולכן, יש פה שאלה פילוסופית שקשה להכריע לגביה. אני לא מציע תשובה, אלה שאלות, אני לא מציע פה תשובות. בכל אופן, יש פה דיונים שלמים, מה זה בדיוק מגדיר את החיים, איך אנחנו מבחינים, מתי זה נקרא בן אדם שאפשר או אסור להרוג אותו, ממתי הוא מפסיק להיות בן אדם, במקרה מהסוג הזה, זה תלוי בשאלה מה, איך מגדיר אדם. יש כאלה שיגידו שבגלל הספק, אז ברגע שהוא כבר היה אדם פעם, אני לא נוגע בו אף פעם. זאת אומרת, מין חזקה זה מעיקר. זאת אומרת, אם הוא היה אדם באיזשהו שלב באופן ברור, אדם שחי, רגיל, אז הוא אדם. מכאן והלאה, כיוון שאין לי קריטריון, אז אני אף פעם לא מחליט שהוא לא אדם. אני אגב נוטה לחשוב שאין לזה הרבה אמת. זאת אומרת, שבאמת בעניין הזה הייתי מאוד נזהר. מה? נכון. עוד פעם, אני לא מצאתי פה, אני חושב שהטענה שלך חזקה. אבל את ה...
הוא מאוד קיצוני.
כן, כן. זה שם אני חותר.
מה היה אני חושב? בית המשפט העליון שקיבל את הלבות. מה בעצם
הוא... הוא מביא את זה בסוף.
אם היו השומרנים בשלטון, היה פדרלי עם כולם מבנגלים,
והם עושים את החיים. המדינה מצווה על הגנת חיי אדם, וזהו האינטרס העליון שלה וגם זכותה. ההורים הציגו תביעה נגד המדינה שהיא אפוטרופוס לחייו של כל אזרח, אבל תיתכן סיטואציה שבה יש להכיר בזכות האינטרס של הפרט לגבור על האינטרס של המדינה. כזהו המקרה של קיין קווינלן, שהאינטרס שלה הוא למות. כאן פקעה זכותה של המדינה למנוע את הדבר הזה.
אינטרס של המדינה?
כן, עכשיו, פה, לא קראתי את כל פסק הדין, זה הקטע שמופיע פה, אני לא... אני לא יודע, צריך לראות, כי באמת על פניו פה זה נראה מאוד בעייתי.
תראה של הילדה לנו?
כן. זה מוצג מראש, עוד פעם, הכל זה קטעים שאני לוקח ממנו, אתה לקרוא את הדברים עצמם בפנים.
אני יכול להבין יותר, מה זה האינטרס של המדינה שהוא יחיה? החובה של המדינה?
לא, לא. החובה של המדינה להגן על זכותו לחיות.
הוא אומר אינטרס.
לא, למה אינטרס?
זה אינטרס.
הגנה על חיי אדם זה האינטרס העליון שלה, וגם אינטרס הכוונה המטרה, אני חושב, העיקרית שלה, זאת אומרת, חובתה. זה הנקודה, זה כנגד זה, אבל זה זכותו של הפרט על חייו.
לא, אתה יכול לומר שזה אינטרס של המדינה שהיא תחיה כדי שזה לא יערער את מהתפיסות של ה... זה לא יערער את הקדושת חיי אדם מצל
המדינה. לגבי אחרים. בסדר, לא חושב שלזה הוא מתכוון, אבל לא משנה. הפעם, אני לא יכול לבקר את הפסק דין הזה מתוך קריאה של שלוש שורות שהוא מביא פה, זה לא רציני. אבל על פניו באמת זה קצת סותר את מה שהוא הביא בהתחלה, כי בהתחלה, לפחות עוד פעם, מה שהוא כותב, זה שמה שעמד פה על הכף, השופט בכלל לא היה ברור לו שהנערה הזאת עצמה רוצה למות. זה עול על סביבתה. אז פה, במקרה הזה, קשה לראות איך בית המשפט העליון כותב שאינטרס של הנערה או זכותה של הנערה גוברת על חובתה של המדינה להגן על חיי אדם. אני אפילו הייתי אומר פה שזה לא גובר. אם היא לא רוצה שיגנו על חייה, אז יכול להיות שהמדינה באמת לא צריכה להגן. המדינה אמורה להגן על זכויותיך כשאתה רוצה בהם. אבל אם אתה לא רוצה בהם, אז אולי לא צריכה להגן על זכויותיך. ואז אני אפילו לא צריך לראות את זה כאיזה קונפליקט בין ערכים. אני
חוקקה חוק, אני רוצה לשמור על החוק.
כן, אבל אז אם זה ככה, הרי אנחנו דנים עכשיו בדיוק בשאלה מה החוק אומר. אז אי אפשר להשתמש בעניין הזה שיש חוק והמדינה רוצה... הרי עכשיו הדיון הוא בשאלה מה החוק אומר. אז אם אני אחליט שהחוק פה מאפשר, אז ממילא לא יהיה חוק שאוסר עליי, כי זאת הפרשנות ששמעתי, זה מה שהחוק אומר. כשאני מפרש את החוק, אז אני לא יכול להניח, יש חוק ולכן...
אם אתה מוותר על הזכות לחיות, אז המדינה לא צריכה לעזור לך לחיות?
לא, אני אומר שאם אתה מגיע למסקנה הזאת, אז אני לא בטוח שצריך להגיד, אם אתה מגיע למסקנה הזאת, שהיא ויתרה על זכות הלחיות הנערה הזו, שאני לא יודע איך הם הגיעו למסקנה הזאת, אז אתה כבר לא צריך להגיע למצב שבו יש קונפליקט, שאומר שיש חובה למדינה להגן על החיים שלה, כנגד זה יש לה זכות שלו לחיות, לוותר על החיים שלה, ובקונפליקט הזה המדינה צריכה לסגת. יכול להיות שפה לא צריך להגיע למצב הקונפליקטואלי, אלא בעצם למדינה אין בכלל חובה להגן על זכות שאתה לא מעוניין בה. הרי כל העניין של להגן על הזכות הזאת זה בשבילך, כי זה זכות שלך. הרי אם אתה לא מעוניין בה, אז מה הבעיה? אם מישהו רוצה להפעיל את רכושו.
אז אם זה נשמע מייבא, אז
תשתים לך, אז אדם שתקבל... עוד פעם, אני אומר, אם אתה כבר מגיע למסקנה הזאת, אז אני לא בטוח שצריך להגיע לקונפליקט. אפשר להתבקר גם על זה, אני מזכיר. אני אומר, לא בטוח שצריך להגיע לקונפליקט. שמישהו מפקיר את ממונו, המדינה תגן על הממון שלו שאף אחד לא ייקח?
לא, אבל למי מתאבדים כן. כלומר, אם מישהו מנסה
להתאבד... מי אמר? לא יודע מה התפיסה שלהם לגבי זה.
אבל כבר בדרך כלל ברוב
המדינות
נראה לי זה שלא
מנסה.
לא, לא
יקנו לך. בסדר, לא בטוח, אני לא יודע. אין לי מושג, אבל זה דיון אחר. אפשר לדון גם על זה. יכול להיות שאנחנו מעריכים שהוא לא באמת רוצה בזה המתאבד. הוא לא שפוי כדי לקבל החלטות עבור עצמו. זה דיון אחר, כי אז אנחנו באמת מצילים אותו מעצמו. יכול להיות שאחרי שנציל אותו הוא יודע לנו. אבל כאן אצל הנערה...
יש צד אחד, אולי גם בזה יהיה משפט, שיהיו שני אופנים
שייצגו את שני הצדדים של פיצול האישיות שלו. כן, נכון? לא, יש פה... סיפרתי לכם פעם, אני חושב, על הספר של רונה אהרוני. החתול שאיננו שם, שהוא זה ביקורת קטלנית על הפילוסופיה, הוא פרופסור למתמטיקה בטכניון, ביקורת קטלנית על הפילוסופיה, אני כשהתחלתי לקרוא את הספר, התעלפתי כמעט. חשבתי שהוא שבר את הפילוסופיה, לגמרי לא השאיר מן האבן על אבן. אני ככה, זה היה ממש מבחינתי חוויה קשה. כי אני ככה, זה קרוב לליבי הנושא הפילוסופיה. כתבנו קצת אחר כך, אני חושב שהוא לא צודק בסוף, אבל מה שהוא אומר שם בספר, הוא בעצם טוען שכל הסוגיות הפילוסופיות העיקריות, והאיש יודע מה שהוא כותב, להבדיל מאחרים שמבקרים את הפילוסופיה בלי לדעת, כל הסוגיות הפילוסופיות העיקריות אינן אלא בלבול בין הסובייקט לאובייקט. הוא מראה את זה שם, הסוגיה אחרי סוגיה, בעצם הסוגיה הפילוסופית נולדת פשוט מתוך בלבול, זאת הגדרת הפילוסופיה. הגדרת הפילוסופיה זה, זה בעצם מי שמתבלבל בבלבול הזה. במילים אחרות אין פילוסופיה, זאת אומרת, זה פשוט עיסוק מתוך קשל, זה הכל. מי שלא נכשל בקשל הזה אין סוגיות פילוסופיות. יש או סוגיות אמפיריות או סוגיות חסרות משמעות, אין שום דבר אחר, זאת טענתו. כל השאר זה עיזובים.
מה? מה הוא כולל בתור סוגיות פילוסופיות?
כל מה שאתה כולל, הכל.
גיום אלוקים, וגם גיום
פילוסופיות. והטענה היא שכשאתה תופס את עצמך, השני כובעים האלה שדיברתי עליהם קודם עם המודעות, הערבוב שאנחנו עושים, והרבה פעמים אנחנו נכנסים ללולאות, בגלל שאנחנו מזהים את זה, הרי אותו אדם. ואז מה שיוצא זה שהתופס והנתפס איך שהם מתלכדים ונוצרות לולאות, לפעמים באופן מאוד מפתיע. יש חלק מהסוגיות שלא נראות קשורות לזה. אבל הוא איכשהו מראה שזה, גם זה קשור לזה. והטענה שאי ההבחנה בין הסובייקט לבין האובייקט בהקשר האישי, היא זו שמובילה לכל הסוגיות הפילוסופיות בעצם. וברגע שעושים את ההבחנה ומתייחסים לזה כשני אנשים שונים, שזה עצמו אגב הוא לא מסביר. אז הוא לא מסביר מה הצדקה לעשות את זה. הוא רק טוען שברגע שמאמצים את ההנחה הזאת, הפילוסופיה מתמוססת. על כל סוגיותיה. זאת אומרת, לא נשאר כלום. שזו טענה מעניינת כשלעצמה, גם אם הוא לא צודק. כיוון שאם הוא לא צודק וההבחנה הזאת לא נכונה וצריך לא להבחין, עדיין זה מעניין. זאת אומרת, עדיין זה מעניין שכל הסוגיות הפילוסופיות יושבות על הנקודה הזאת. זאת אומרת, זה משפט מתמטי מעניין, בלי קשר לשאלה אם הוא צודק או לא. ספר מבריק, אגב. באמת, אני ממליץ נורא לקרוא למי שיוצא לו. טוב, אבל נחזור לענייננו. אז בתוך הדיון שלו, הוא מתחיל במשפטים הבאים. מהי המשמעות של המושגים זכותו של יצור אנושי לחיות? חובתם של אנשים אחרים לקיים את חייו, האיסור ליטול את חייו. עם הצגת שלוש השאלות האלה נפערת לפנינו תהום של בעיות. המושגים זכות, חובה, איסור, מושגים משפטיים הם, ואין להם מובן אלא במסגרת משפטית מסוימת, שחוקיה מקנים זכויות לאדם וקובעים חובות ואיסורים. שלהם ניתן לתת ביסוס רציונלי במידה שהאדם משתייך למסגרת האינסטיטוציונלית של חברה מסוימת, יש לו זכויות מסוימות וקיימים לגביו חובות ואיסורים מסוימים במסגרתה של החברה הזאת והאינסטיטוציות המוכרות שלה. אולם עצם קיומו של אדם, עובדת היותו קיים כיצור חי, אין לה יסוד אינסטיטוציונלי, אלא היא נתון טבעי. זאת אומרת, במילים אחרות הוא עושה פה איזושהי הבחנה בין העולם הנורמטיבי לבין העולם העובדתי. וזה שהאדם קיים, ושהוא חי, זאת עובדה. זה שאסור להרוג אותו, חובה להרוג אותו, כל העולם המושגים הזה של אסור, חובה, מותר, זה עולם ששייך למישור הערכי, לא למישור העובדתי. הוא אומר שיש תהום פעורה בין שני העולמות המושגיים האלה. משמעות הדבר היא שאין שום דרך לקשור את האחד לשני. קשר לנטורליסטי שכבר הזכרתי, אני חושב יותר מפעם אחת, אין שום דרך לקשור את האחד השני, אין שום דרך להעמיד את הנורמות על העובדות. הנורמות חיות לעצמן, זה מין איזה עולם שצף, הוא בועה בתוך עצמו, הוא לא קשור לעובדות. ועכשיו הוא אומר, ואין לו משמעות אלא בתוך המסגרת החברתית של הקונבנציות, או לא קונבנציות, לא לגמרי ברור, בהמשך הוא גם מתעסק עם זה טיפה, אבל לא לגמרי ברור מה הוא מתכוון, אבל זה איזושהי קביעה של החברה, אני אגיע לזה בהמשך, שרק במסגרתה אפשר לדבר על אסור, מותר, חובה וכדומה. זה לא שייך לעולם הטבעי. העובדה שאני חי או שאני מת או שיש פה שולחן או שיש פה שולחן, זה לא קשור לקביעות של החברה, אלה עובדות. זאת אומרת שזה נכון, אז לא נכון, אבל אלה עובדות. פה זה משהו שיסודו בקביעה של החברה. כן אומר, זה חלק מהאינסטיטוציות של החברה. זה לא משהו שקיים כעובדה מנותקת מהחברה האנושית. יש מקומות מסוימים שבהם נראה, לפחות אצלו, שהוא מבין שהקביעה הזאת היא גם שרירותית. שזה עוד צעד אחד קדימה. את הטענה שזה תולדה של ההסכם החברתי לשמר את הנורמות האלה, ואם תהיה חברה שלא תקבל על עצמה את לשמר את הנורמות האלה, לא תיתן את הזכויות האלה לחבריה, אז זה לא יהיה. אנחנו נראה את זה בהמשך, כנראה לא היום, אבל נראה את זה בהמשך ברמב״ם. הרמב״ם מדבר מפורסמות מול מושכלות, בתחילת מורה נבוכים בשמונה פרקים, על מפורסמות מול מושכלות. בכל אופן הזה, זאת הטענה שלו, ואז מה זה אומר? זה בעצם אומר שאין לנו שום דרך לבסס את המושגים האלה כמו חובה, זכות ואיסור. טענות על העולם, יש לנו דרך לבסס, תצפית. לצפות בעולם ולראות, נכון או לא נכון. טענות נורמטיביות אין דרך לבסס. אלא אם כן, אתה מקבל על עצמך מראש כהנחה את האינסטיטוציות הבסיסיות. זאת אומרת, את המסגרת המושגית, החוקית, המשפטית או המוסרית, אז אתה יכול כמובן בתוכה להציג טיעונים שמבססים את העניין. אבל מה הבסיס לעצמה, למערכת הערכית או הנורמטיבית הבסיסית? אין דרך לבסס את זה, זה פשוט ככה כי החברה קבעה וזהו. והצעד הבא שלו, זה מה שהוא אומר, אומר ככה, מעטה מה דינו של אדם שגם הוא אלמנט של אותה מציאות טבעית? שלה משתייכים הדומם והדומח ובעל החיים. מה זאת אומרת? יש לאדם זכות לחיות. כבר אמרנו שזכות נובעת ממסגרת אינסטיטוציונלית. ובכן, מי או מה מקנה לאדם את הזכות לחיות? מה הבסיס לזכות הזאת? מה הנימוק הרציונלי? לכאורה, אם אין אני מכיר בסיס רציונלי לזכות זו, מדוע אסור לי לנהוג כלפי האדם? כשם שאני רשאי לנהוג כלפי אובייקט דומם, או כלפי צמח, או כלפי בעל חיים. והתשובה על השאלה הנוקבת הזאת היא, אכן אין בסיס רציונלי לכך. אולם זהו פוסטולת המקובל עלינו. אין בסיס רציונלי. מדוע? משום שקיבלנו הוא עלינו. וזה סוד תקפותו. כי קיבלנו אותו על עצמנו. קבלו עליי. אסור ליטול חייו של אדם, משום שאנחנו מכירים שאסור ליטול חייו של אדם. זהו, אין נימוק מחוץ לדבר הזה. בו ברגע שאני מציג את השאלה, מדוע אסור ליטול חייו של אדם, פג תוקפו של האיסור הזה. כי אז בעצם יוצא שהאיסור הזה זוקק הנמקה. אתה שואל למה? אבל הנמקות אין. אז אם הוא יכול זוקק הנמקה, אתה יכול לזוק אותו לפה, כי הנמקות לא תמצא. זאת אומרת, תוקפו של האיסור קיים רק כל עוד אתה לא שואל למה, לא רק אתה לא שואל למה כי אתה מתעלם. כי אתה מקבל את זה שאי אפשר לשאול למה, כי תוקפו נובע מתוך עצמו. ולכן הוא בעצם אומר, פג תוקפו של האיסור הזה משום שאיננו ניתן להנמקה. עקרונות ערכיים יסודיים, עצם מושגי הטוב והרע, החיוב והאיסור, אינם מעוגנים במציאות כלל ואינם ניתנים לביסוס רציונלי, אלא תוקפם נובע מהסכמת בני אדם, והסכמה זו אינה מחויבת המציאות ולא מחויבת ההיגיון, אלא נובעת מרצוננו לקיים את העיקרון הזה. על פניו זה נראה אמירה שרירותית, לא אמירה, אפשר להגיד בשתי צורות, שדבר תוקפו נובע מתוך עצמו, או תוקפו הוא מוחלט, לא מבוסס על, לא ניתן להנמקות. אפשר להגיד כי הוא שרירותי, פשוט תוקפו בגלל שהחלטנו שהוא תקף.
אבל מי קובע?
החברה.
שזה השרירותיות.
פשוט החברה, למשל.
מי קובע שזה מה שהחברה קבע?
אחד יכול להחליט אחרת? לא, יש לו מוסדות, אנחנו בוחרים מוסדות.
לא, הוא מבחין בין הזכות שיש לך על ידי ההסכמה בחוק או בהסכמה של החברה לבין הזכות שהיא שרירותית.
לא, 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 זה אותו דבר. זה אותו דבר. מניין לך שהזכות הזאת קיימת? כי ההסדרה החברתית קבעה שהיא קיימת. אין הנמקה אחרת. על זה הוא מדבר, הוא לא צריך לך. זה אותו דבר אצלו.
למה לא יכולים לקבל
החלטה
החברה על
הפסקת
חיים
כשאין
מודעות?
יכולה לקבל. הוא אחרי זה אגב ממשיך. אחרי שהוא עושה את כל התפיסה הקיצונית שלו, שעוד רגע אני רק אשלים אותה, הוא באמת אומר, אם הרופאים לא היו שואלים את אף אחד, אז יכול להיות שהיה מותר להם לעשות את זה. אם כבר שאלו, אי אפשר לענות לכם מותר. צריך לענות להם אסור, אם כבר שאלתם.
אבל למה הוא חושב שזה לא הגיוני?
רגע, פה התחלתי באמת באמצע, לא הגיוני, זו שאלה כמה. אני אנסח את זה אולי טיפה אחרת את השאלה. יש שתי אפשרויות, דיברנו אולי פעם על העניין הזה, יש שתי אפשרויות להביא, כשאני שואל את השאלה, למה אסור ליטול חייו של אדם, למה יש לחיי אדם ערך? התשובה היא ככה, כי יש לחייו ערך. אין תשובה שהיא מחוץ לאמירה הזאת, אבל הככה הזה יכול להתפרש בשתי צורות. יש ככה במובן השרירותי. וככה החלטתי וזהו, אין הנמקות וזה לא, זה גם לא נכון בשום מובן שהוא. ככה הוחלט וזהו, לא מוכן, איטלתי מטבע. זה הכל, אין לי תשובה יותר טובה מזאת. אפשרות אחרת זה להגיד, הדבר הזה הוא נכון מחמת עצמו, הוא לא זוקק הסבר. זה לא אותו דבר כמו להגיד שהוא שרירותי. זה רק להגיד שאני לא יכול להסביר. זה לא אותו דבר. זאת אומרת, להגיד שאני לא יכול להסביר, או כי הדבר הזה הוא נכון מחמת עצמו, זה להגיד שהוא נכון. הוא לא זוקק הסבר על סמך עיקרון שמחוצה לו. ככה במשמעות השנייה או הראשונה, זה שזה שרירותי, לא, אין הסבר, לא צריך הסבר כי אין הסבר.
הוא היה נכון את הפריורי בהרבה תחומים.
אז זהו, עכשיו.
הוא בהנדסה.
גם שם אפשר לשאול את אותה שאלה.
נכון,
גם שם אפשר לשאול את אותה שאלה. כי אתה אומר ככה, על אקסיומה בגיאומטריה. כי בין שתי נקודות עובד קו ישר אחד. למה? יש למישהו נימוקים? מצטר את זה, יש לך הוכחה. זה אקסיומה, אין הוכחה לזה, נכון. זה איך אתה יודע את זה נכון? ככה. אז יש, תשאלו מתמטיקאים, אלה שלפחות לא מודעים להיבטים פיזיקליים של העניין, אז אני מניח שתשמעו לא מעט תשובות שזו החלטה שירותית. אנחנו קבענו את הדבר הזה כאקסיומה ובודקים עד כמה היא פוריה, זאת אומרת, מבחינה מתמטית. אנחנו בודקים האם אוסף האקסיומה של הגיאומטריה האוקלידית יביאו אותנו למשפטים מעניינים. אם כן, אז בסדר, אנחנו את ההנחה הזאת שירותית, אנחנו לא אומרים שהיא נכונה. אבל אם מניחים שהיא נכונה, בואו נראה מה ההשלכות שלה. נכון? מצד שני, מי שמכיר קצת את ההיבטים הפיזיקליים יודע שזה לא נכון, בגלל שהנחות של גיאומטריה אחרת פשוט מטפלות במרחב מסוג שונה, במרחב עקום. למרחב נתון אין יותר מגיאומטריה אחת. אתה, הגיאומטריות המרובות זה דוגמה נהדרת.
נכונה.
נכון, גיאומטריה נכונה אחת, כן. הגיאומטריות המרובות זה דוגמה נהדרת למוחלטות של האמת, לא להפיות של האמת. מה?
גם בלי להכיר את העומק הפיזיקלי.
לא, לא, בלי קשר לעומק פיזיקלי, זה מבט של פיזיקאי, ברור שיש גם הרבה מבט
של פיזיקאי. לא, גם בלי מבט של פיזיקאי, מבט של איש פשוט מן השורה.
לא, איש פשוט מן השורה בכלל לא רוצה להבין מה זה גיאומטריות שהן לא אוקלידיות. טוב, בכל אופן, אז הטענה של לייבוביץ' נשמעת לפחות על פניה כטענה מהסוג הראשון. זאת אומרת שהדבר הזה יסודו בהסכם. לא שהוא נכון מחמת עצמו, זה לא אותו דבר. אלא שיסודו בהסכם, הסכמה, הסכמות לא שואלים, הסכמנו, וזהו, ככה אנחנו מסכימים. לא חייב כהסברים, כי בא לי. לא בגלל שזה נכון. יש הבדל בין להגיד, אני לא חייב כהסברים, כי זה נכון, ואני לא יודע להסביר לך את זה, אבל זה נכון. לבין להגיד, לא חייב כהסברים, כי זה שרירותי.
זאת אומרת, שאם נמצא חברה קניבלית,
כן?
אז אין שום עדיפות לחברה א' על חברה ב'.
נכון, נכון. אין דרך לשפוט. לא רק אין דרך לשפוט. זה לא נכון. נכון. זה בדיוק המעבר שעובר המודרניזם לפוסט-מודרניות. ישעיהו ליבוביץ' היה מודרניסט קיצוני. אבל מי שעכשיו בדיוק הולך את הצעד האחד הזה הלאה, מגיע מיד לפוסט-מודרניות, ורואה שפוסט-מודרניות זה לא הפך מודרניזם, זה רק הסקת המסקנות המתבקשת מהמודרניות. אז זה בדיוק הצעד שאותו המודרניסטים לא עשו. אוקיי. על כך כבר עמדו גדולי עולם באבות האנושית, אומר ליבוביץ', הן בישראל והן באומות העולם, כאן לא אצביע אלא על שניים, כן, זה הפרזות המקובלות אצלו, גדול המאמינים וגדול הפוסקים וגדול ההוגים ביהדות מזה, ואחד מגדולי ההוגים בנצרות מידך. כן, השופט העליון ליבוביץ', הוא בדרך כלל, הוא קובע מי זה הגדול, מי מספר שיים. רווח הזמן ביניהם, 500 שנה, והם חיו בעולמות שונים מאוד, הן מבחינת המיקום, הן מבחינת המסגרת, הן מבחינת הרעיונית ונפשית. אני מצטט. עכשיו זה הרמב״ם כמובן. בשכל יבדיל האדם בין האמת והשקר. הציטוט הזה זה מורה נבוכים חלק א' פרק ב', שאותו אנחנו נלמד בהמשך. בשכל יבדיל האדם בין האמת והשקר, אבל הטוב והרע הוא במפורסמות, לא במושכלות. סוגריים, מפורסמות, המקובל בין בני אדם. פה הוא תופס את, את העניין הזה של המוסר כטוב ורע, כאילו להביא מאמת ושקר כמשהו שהוא מפורסמות. מפורסמות הכוונה זה תוצאה של הסכם. עכשיו, אני לא לגמרי בטוח שהרמב״ם מתכוון לזה, יכול להיות, אנחנו צריך לחשוב על זה כשנקרא את הרמב״ם, אבל זה בהחלט פרשנות מקובלת למה שהרמב״ם אומר, והוא מסתרף לעניין הזה, ואין בהכרחי, בסוגריים, מה שקיים מקראת המציאות האובייקטיבית, טוב ורע כלל. אלא אמת ושקר. מבחינת המציאות היא לא נדונה במונחים של טוב ורע, זכות, חובה, איסור. זה נכון או לא נכון, אין פה שום דבר מעבר לזה. זה הכל מציאות קרה ונייטרלית. כל מושגי החובה, האיסור, כל המושגים מהעולם הזה, מושגים שביסודם הם אנושיים, שייכים לחברה האנושית, וכנראה גם יציר כפיה של החברה האנושית. זאת תולדה של הסכמה חברתית. עד כאן לשון הרמב"ם במורה. ועתה המובאה השנייה מתורגמת לעברית, זה פסקל. אין דבר בעולם שהוא צודק מטעמים שבהיגיון. צודק זה לא היגיון, זה שני דברים שונים. הנוהג קובע את היושר, שאין לו טעם אחר אלא שהוא מקובל. זה סוד סמכותו. המגמה להעמידו על עיקרו, זאת אומרת על טעם הגיוני, מחסלו. כך כותב פסקל. אז פה זה באמת איזושהי אנלוגיה, מה?
כאילו אנחנו דנים בכלים רציונליים על מושגים שהם לא
רציונליים. לא, עוד פעם, זה הבעיה. את אותו משפט שאמרת עכשיו אפשר לפרש באותן שתי צורות שאמרתי קודם. זה שתי צורות שונות לגמרי. אפשר לראות את זה כזה לא רציונלי, כי באמת אין לזה בסיס, אין פה נכון ולא נכון. זה מה שהחברה הסכימה. זה לא שאלה של נכון ולא נכון, על הסכמים לא שואלים אם הם נכונים או לא. אם הסכמנו, אז הסכמנו. נכון? נכון או לא נכון, לא תלוי בהסכמים. נכון או לא נכון, נמדד, זה מה שנקרא משפט, זה בדיוק הבדל בין משפט טבעי ומשפט פוזיטיביזם, כן? משפט לא טבעי. משפט טבעי פירושו שהמשפט הוא לא תולדה של ההסכמה של החברה, אלא הוא פשוט תוצאה של האמת. זאת אומרת, זה פשוט, המציאות מכתיבה את זה. זאת התפיסה של משפט טבעי. פוזיטיביזם אומר שהמשפט היא יסודו בחקיקה. זאת אומרת, החקיקה היא זו שנותנת לו את תוקפו. אם היינו מחוקקים ההפך, אז ההפך. משפטי נירנברג, דיברנו על זה, אני חושב, נסוגו במידה רבה סביב הנקודה הזאת. האם אני יכול לבקר מערכת משפטית שנחקקה כחוק? בגרמניה הנאצית. החיילים, כן, או הקצינים הנאצים אמרו, ציינו לפקודות, והחוק חייב אותם, וזה עבר חקיקה כדין וכראוי לפי הכללים שלהם. אז השאלה, האם אפשר לבקר דבר כזה? או שמה, כיוון שהייתה ההסכמה החברתית הנכונה, זאת אומרת, היא באמת ביססה את העניין הזה. זה מה שהמשפט הגרמני באותו זמן קבע, אין אפשרות לבקר את זה. כיוון שיסודו בהסכמה, אין, זה לא יכול להיות משפט במונחים של אמת או שקר, או באיזה מונחים אובייקטיביים שמחוץ לקביעה האנושית. זה בדיוק ההשלכה, אגב, זה הולדת הפוסט-מודרניות. הולדת הפוסט-מודרניות הייתה שם, הוא מתפתה לי לזה.
זה הקטע שאנחנו מדברים על דגל שחור שמתנוסס מעל מערכת חוקית.
זה התולדה של משפטי נירנברג. זה התולדה של משפטי נירנברג. משפטי נירנברג הביאו לקיצוניות את התפיסה, הרי הגרמנים זה אבות התפיסה הפוזיטיביסטית. הם כן, המדע המשפט הגרמני, אצלהם הכל זה לוגיקה. עד היום, אגב, הנטייה להיות במשפט איזושהי מערכת לוגית היא נטייה גרמנית. למרות שהיא קהתה עם השנים, אבל זה בדיוק הנקודה. ובמשפטי נירנברג באמת זאת הייתה נקודה שבה רוב העולם המשפטי החליט שהוא מואס בפוזיטיביזם. הפוזיטיביזם יכול להגיע, להביא לשערוריות, מוסריות. בגלל שאם באמת יסודו של המשפט הוא בהסכמה החברתית, אז אם תהיה חברה שמסכימה על קניבליזם, אז אין בעיה, אין לך דרך לבקר את זה, כיוון שהרי תוקפו של המשפט הוא מחמת ההסכמה עליו. אין דרך לקבוע שכלל משפטי או מוסרי מסוים הוא נכון או לא נכון. זאת בדיוק התולדה, זאת בדיוק התוצאה. ולכן התוצאה של משפטי נירנברג הייתה מכה לתפיסה הפוזיטיביסטית. וחזרה במידה מסוימת למשפט טבעי. עכשיו לא כולם, וורקינג, יש כל מיני ניסיונות ליצור הכלאות כאלה או אחרות בין שני הדברים האלה, כי משפט טבעי הוא קשה גם כן ברמה הפילוסופית. משפט טבעי זה אומר שאתה יכול לצפות כביכול על המציאות ולהוציא מתוך התצפית הזאת מה נכון ולא נכון משפטית או מוסרית. איך אפשר? הרי התאום הפעורה שעליה דיברנו קודם זה שאני חי לא אומר בשום מובן שיש לי זכות לחיות. הזכות לחיות זאת טענה או מושג שונה לחלוטין מעצם החיים כעובדה ביולוגית. אז מאיפה זה בא? אז מאוד קורץ להגיד טוב אם זה לא בא משום מקום זה שרירותי. אבל אם זה שרירותי, אז הוא אומר שאם מישהו לא יקבל את זה, אז לא. אבל מצד שני, כמו שאומר פרס, מה האלטרנטיבה שלהם? אז מה כן? אז מה אפשר להגיד? הרי באמת אין לזה בסיס. אני חושב שהדרך היחידה, כאן אני כבר קופץ למה שחשבתי להגיע אליו מאוחר יותר, הדרך היחידה, לדעתי, באמת, לייצר אלטרנטיבה, זה להבין שאומנם אין אפשרות לבסס את זה על עקרונות יסודיים, כמו נגיד טענות על המציאות, טענות עובדה, אבל זה לא אומר שהככה, שאני אגיד בתור נימוק, הוא ככה במשמעות השרירותית. וכשתשאל אותי למה זה נכון, תראה ככה, כי החלטנו, כן, ההסכמה, לא משנה. זה הככה. אם הככה יותר את הבעיות שלו, מצד שני, אם לא ככה, אז מה? הרי אין הנמקות. אומר, לא. כיוון שכל הנמקה, זה דיברנו עכשיו בכמה היבטים, כל מיני זוויות, כל הנמקה בסופו של דבר מתחילה מאיזה שהן הנחות. גם הנמקות, בכל תחום שהוא, בגיאומטריה. הכל מתחיל מאיזה שהן הנחות. אוקיי? עכשיו, את ההנחות האלה אפשר, כמו בגיאומטריה, אפשר להניח, אפשר להגיד שזה הנחות שרירותיות, כמו שאמרתי קודם שהמתמטיקאים נוטים לחשוב, שההנחות של הגיאומטריה זה פשוט שרירותית, כי החלטנו להתעסק בתחום הזה, ואלה ההנחות שמגדירות אותו. תרצו הנחות אחרות, כל עוד הן מקריות אחת עם השנייה, תעשו מה שאתם רוצים. כל עוד זה פה רגע, ואפשר להוציא מזה כל מיני משפטים מעניינים. אז זה הכל. מתמטיקאים, עוד פעם, בהסתכלותם כמתמטיקאים, לא רואים אלטרנטיבה. אין אלטרנטיבה אחרת. ואו שזה תוצאה של תצפית, או שזה הסכמה שרירותית. אבל אני אומר, חייב להיות משהו שלישי. זו הנקודה שאליה רציתי להגיע. חייב להיות משהו שלישי. זאת אומרת, אם אנחנו... מה?
אני חושב, המשפט שמוסעים לו, לפחות בדיני נפשות, זה לא שמשופט יש זכות להוציא לאורג, לדיין. אלא ההוצאה לאורג נקראה כבר בתורה. הדיין רק עושה בירור אם הוא עשה את המעשה או לא. ברגע כבר אדם עשה מעשה שמגיע לתפילה, עוד. הוא כבר הלך לעשות את זה נקבע דינו. הדיין מברר אם באותו זמן הוא היה ועשה. בנירנברג, מה זאת אומרת? בנירנברג הם קיבלו הוראה להרוג והם רק בירור אם מגיע ליהודים או לא.
והוא אם הוא יהודי, הורידו לו את המכנסיים, אם הוא השם בזה שהוא היה יהודי, אז דינו מוות.
באיזה, כמו שלנו הדיינים, לא מוציאים להורג, התורה מוציאה בתפילה. הדיין מברר...
זה מה שהם טענו, זה מה שהם טענו, הנאשמים. הם טענו שמי שהרג שם זה המשפט הגרמני, זאת הממלכה. מה?
ביטול
לפקודה, כן. מי שהרג שם זאת הממלכה הגרמנית, זה לא אני. אני קיימתי את החוקים, זה בדיוק מה שהם טענו. והשאלה אם יש לי דרך לבקר את מערכת החוקים, לא את האדם. לבקר את האדם זה קל מול מערכת החוקים. אני שואל איך לבקרים את מערכת החוקים. זאת השאלה הפילוסופית שעמדה במשפטי נירנברג. זאת השאלה הפילוסופית, זה תמצית המשפטים האלה. האם יש לנו אפשרות לבקר לא את האדם לפי מערכת משפטית נתונה, אלא את המערכת המשפטית עצמה? האם יש איזשהם עקרונות על, איזשהם עקרונות שהם לא תולדה של הסכמה? אגב, יש הרבה שאומרים שהעקרונות העל האלה הם תולדה של הסכמה של כלל האנושות. זה עדיין הסכמה. זאת אומרת שזה לא עומד במבחן. ושאם כלל האנושות פתאום תהיה גרמניה נאצית, אז מה? אז יהיה משפטי נירנברג מסדר שני. יבואו החייזרים וישפטו אותנו. לא יודע. זה לא עומד באמת במבחן, אבל הבעיה שבאמת לא רואים את האלטרנטיבה. כי מה האלטרנטיבה? הרי הנמקה אין. וזה באמת תולדה של חקיקה, אז איזה אופציה עוד יש? מצד שני, כולם מרגישים שהרי טענתים ודאי שאפשר לשפוט, אפשר לבוא אליהם בטענות, זה לא ייתכן שאי אפשר לבוא אליהם בטענות, זו תחושה אינטואיטיבית פשוטה. אז בוא נתרגם את זה רגע, מה זה אומר? זה אומר שזה מצד אחד לא שרירותי, מצד שני אני מבין, זה לא ניתן להנמקה, אין פה משהו מעבר לחקיקה שיצר את זה, נו, אז מה הבעיה? החקיקה צידדה במה שהם עשו, אז מה קורה פה? זאת אומרת, הטענה, אני חושב, שעומדת מאחורי החריגה מהפוזיטיביזם, זו טענה שאומרת שיש דברים מסוימים שהם נכונים, אני לא יודע לנמק אותם או לבסס אותם על עקרונות יותר יסודיים או על תצפית או מה שלא יהיה, אבל הטענה היא שהם לא שרירותיים ולא תוצאה של הסכם. הם נכונים מחמת עצמם. עכשיו, מה זה נקרא? השאלה הפילוסופית פה זה מה זה בכלל נכונים? כי נכון בהקשר של אמת ושקר פירושו מתאים למציאות. נכון? זו תוצאה של השוואה. אבל אני אומר, נגיד שהדבר הזה הוא חום, אפילו שלא ראיתי. אז יכול שאני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל מה זה? מה פירוש הטענה שהטענה הזאת נכונה? נכונה פירושו שהיא מתאימה למציאות, שבמציאות זה באמת חום. נכון? אז בעולם של משפטי העובדה, קל לדבר על נכון ולא נכון. לא תמיד קל לדעת אם משהו הוא נכון או לא. אבל המושג נכון ולא נכון מוגדר היטב. זו תוצאה של השוואה. השוואה בין המשפט שאותו אני אומר לבין המציאות. אם יש הלימה ביניהם, אז המשפט הזה הוא נכון. אבל מה פירוש שהמשפט המוסרי הוא נכון? נכון באיזה... מול מה אתה משווה את זה? זאת אומרת, משהו במציאות שמחוץ למה שאתה קובע, שאליו תשווה את מה שאתה קבעת, ואז תגיע למסקנה אם זה נכון או לא נכון. אבל אז זה הופך את זה שוב פעם לתצפית, אבל זה לא תודעה של תצפית. זה מה שאמרנו, זה הרי תודעה שחקיקה אין פה במה לצפות. כשאני צופה באדם, אני יכול לדעת שהוא חי או שהוא אדם. אני לא יכול לדעת שיש לו זכות לחיות. הזכות לחיות היא לא תודעה של תצפית. אז אם היא לא תודעה של תצפית, אז זה מעבר לשאלה איך אני יודע שזה נכון. יש פה שאלה פילוסופית, מה המשמעות של הטענה שזה נכון בכלל? מה זה נכון בהקשר האתי? להבין מההקשר המדעי, עובדתי, רוח, מה זה נכון? נכון זה מתאים למה? אז אם אתה מדבר על הקדוש ברוך הוא ועל איזשהו גורם אובייקטיבי שמחוקק איזשהם חוקים, ואז אתה יכול להשוות מולם, זה פותר כמובן את הבעיה. אבל בעולם שבו אין אלוקים, או שלא מסתמך על המוסר שלו, לא מסתמך על אלוקים, זאת בעיה קשה מאוד. בעיה פילוסופית קשה ביותר. והבעיה הזאת יש לה השלכות משפטיות מיידיות. למרות שכמובן אף אחד לא עושה את ההשלכות האלה, כי אם אנחנו נעשה את ההשלכות האלה, אז עוד פעם נגיע לגרמניה הנאצית. אף אחד לא עושה את זה, אבל יש פה בור פילוסופי שאף אחד לא ממלא אותו. אף אחד לא יודע למלא אותו. זה שאנשים עדיין חיים בשניות הזאת של או הסכם שרירותי, או דבר שהוא תוצאה של תצפית, או איזושהי המכה לוגית או משהו כזה. אין, מה עוד יש? אבל מי שחי בשניות הזאת לא יצא מזה בחיים. אז כל מה שמשפטנים עושים בהקשר הזה זה להרום מילים ועוד מילים ועוד מילים, שום דבר אף אחד לא פותר את הבעיה הזאת. ואני חושב ש... עוד פעם, אני לא יודע אם אני קורא לזה פתרון, זה המוצא היחידי שיש ברמה הפילוסופית. ברמה הפילוסופית המוצא היחידי שיש, יש מושג של נכון, אני לא יודע אם אני קורא לזה שהוא לא תולדה של השוואה, אולי זה כן תולדה של השוואה, אבל זה השוואה לא מול עובדה פיזיקלית, אלא השוואה מול איזשהם ערכים. הם מופשטים שנמצאים איפשהו מחוץ לי, שהם לא תולדה של משהו שאני הסכמתי או יצרתי, אלא הם נתונים. אם מישהו חושב שצריך את הקדוש ברוך הוא בשביל זה, אני חושב שהוא צודק. אבל לא משנה כרגע, בלי להיכנס לשאלה הזאת.
אבל שכולנו מתכווננים אל אותו...
כן, ואם לא התכווננו אליהם, אז כאן טעינו. זאת האפשרות לבקר החלטה מוסרית או משפטית או משפטית.
אבל מי זה המבקר? אינסטינקטיבי.
אינסטינקטיבי זה הדרך להגיע לזה, אני מדבר קודם כל על השאלה מה פירוש נכון פה בכלל? מה זה נכון? מה משמעות המושג נכון? נכון זה מתאים לאותה מערכת ערכית שנייה אחת, כמו שנכון בשולחן הזה הוא חום, זה מתאים לבית העובדתי, שהשולחן הזה הוא באמת חום. אחרת, מה זה נכון? איך אפשר בכלל לשפוט ולקבוע נכון? עכשיו יש שאלה פרקטית. איך עושים את ההשוואה הזאת? זאת שאלה אחרת. אני עד עכשיו רק הגדרתי את המושג נכון בהקשר הזה. השאלה הפרקטית היא שאלה קשה.
איך אפשר לבקר?
פרקטית. כן, איך אפשר? עוד לפני לבקר, איך אפשר לדעת? עוד לפני שאלה אתה מתבקח ולבקר.
אתה מבקר כשאתה יודע.
אז אני אומר, הטענה, אני חושב שמה שאנחנו הרבה פעמים קוראים מצפון, ועוד פעם זה אותה, זה בבואה של אותה שאלה, שהרבה אנשים קוראים לזה או רגש, התניות, הסכמה חברתית, חינוך, לא יודע איך לקרוא לזה. אני חושב שכל הדברים האלה בסופו של דבר מובילים אותנו שוב להסכמיות. התניות וזה זה עובדות. עובדות לא יכולות לייצר נורמות. זה שאני מרגיש שמשהו הוא נכון, כי ככה אני בנוי, אז מה? זה שאני בנוי ככה סתם עובדה. מישהו אחר בנוי הפוך. באיזה מובן אני יכול לבקר אותו, להגיד שהוא לא בסדר. אני בנוי ככה, הוא בנוי אחר. איך שאני בנוי זאת עובדה. אותה תהום של ליבוביץ' מדבר בין העולמות המושגיים האלה. אז יש פה איזושהי בעיה, ולכן חייב להיות שיש, לא יודע איך לקרוא לזה אפילו, איזשהו סוג אחר של מציאות, הטוב, או המערכת הערכית מסוימת שקיימת באיזשהו מובן איפשהו, שאני יכול לצפות עליה, זה ממש תצפית, אבל את התצפית הזאת לא עושים בעיניים, באוזניים או בחושים, אלא זה מה שנקרא אצלנו מצפון. הייתי אפילו סתם ראשון לצפות, הייתי דרשן, אז הייתי
אפשר.
נכון, נכון, זה הסכנה. הסכנה, זה כיוון שזה לא בעיניים, וזה לא דברים נורא חד משמעיים, לא תמיד אנחנו רואים את זה עין בעין, ולא תמיד אפשר להכריע כשאנחנו לא רואים את זה אותו דבר. נכון, אבל מה לעשות? אלה החיים. עדיין אני חושב שהמוצא היחידי להתייחס ברצינות למוסר, לא לראות אותו כקונבנציה, ולא לחטוא פילוסופית ולחשוב שמוסר הוא בסך הכל עוד עובדה, כי זה לא נכון, זו טעות פילוסופית, הדרך היחידה זה להכיר בסוג שונה של עובדות, זה כמו עובדות, לא יודעת לקרוא לזה בדיוק. זאת אומרת, זה סוג מסוים של דברים שהם פשוט נכונים, זאת אומרת, זה שאסור לרצוח זה פשוט נכון, כל מי שמסתכל, מסתכל במרכאות, עם עיני השכל, מה שהרמב"ם קורא, לא עם העיניים בשר ודם שלנו, מסתכל על על האידאה של המוסר, על המצפון שלו, לפעמים זה להסתכל פנימה, אבל זה ברמה מהותית זה לא להסתכל פנימה, זה להסתכל על איזשהו משהו שמחוץ עלינו. מגיע למסקנה שאסור לרצוח. והטענה היא זה לא זה שאנחנו בנויים כך, או שכך הסכמנו, זה תוצאה של הסכמה, כי אז אנחנו שוב חוזרים להסכמיות. אלא יש באמת משהו כזה, אנחנו עושים באמת השוואה. יש פה נכון ולא נכון. עכשיו השאלה איך להתווכח על זה כשאנחנו רואים דברים אחרת? טוב, שאלה טובה. איך להתווכח כשאנחנו רואים דברים אחרת בעיניי? מישהו יודע איך עושים את זה? אני לא יודע. אם מישהו רואה את המציאות אחרת ממני, אז הוא רואה אותה אחרת ממני. גם על זה אני לא יכול להתווכח איתו. רק למזלנו בעיניים אנחנו בדרך כלל רואים דומה, בדרך כלל. ועם המצפון פחות, למרות שעדיין יש חלקים נרחבים שאני חושב שהם כן דומים. שהם כן אוניברסליים, אבל נכון ששם זה יותר עמום, זה פחות חדכי, מה שעוד יותר גורם לאנשים להתבלבל ולחשוב שזה רק תולדה של הסכמה, של הבניות, של איזשהו שאני מולד אצלי או משהו כזה, ולא באמת תולדה של שיקול ושל החלטה שזה נכון. ובעצם הטענה שלי, מה שאני רוצה לטעון, זה שמה שהרמב״ם קורא מפורסמות, אני לא יודע אותם, זה כוונת הרמב״ם, פירוש שלי, ברמב״ם אנחנו צריכים לראות אחרי זה למה הוא מתכוון. אבל ליבוביץ' לקח אותו כנראה לכיוון השרירותי, מה שאצל פסקל כנראה זה באמת כך, את הקטע שהוא מביא פה. הטענה שמפורסמות פירושו זה לא תוצאה של שיקול שכלי. זה לא תוצאה של שיקול הגיוני שאפשר לגזור אותו נגיד מתוך תצפיות על המציאות וכדומה. אבל האלטרנטיבה שכולם עושים מזה מפורסמות פירושו הסכם, הקונבנציה, כאן אני לא בטוח שזה נכון. מפורסמות פירושו, משהו שכל אחד מבין, מפורסמות, כל אחד יודע שזה נכון. איך הוא יודע? כי הוא צופה, כאילו באידאת הטור, הוא צופה במציאות האתית הזו, והוא מגיע למסקנה שזאת האמת האתית.
אני חושב שהמילה מפורסמות אפילו מובילה יותר לכיוון הזה מאשר לכיוון של הסכמה. ברור שזה כך.
נכון, אני חושב שבאמת הנטייה לקשור מפורסמות עם הסכמה נובעת מזה שאנחנו לא מבחינים שיש גם אופציה שלישית. אז מה יכול להיות? הרי זה לא השכלי.
האמת שלא מבחינים זה נראה יותר שזה כיוון.
כן, אוקיי.
אבל האמת שיש לזה איזשהו פתרון אחר, אבל בסופו של דבר כדי לבחון את האמת בדברים האלה, אתה צריך להגיע תמיד להכרעה. נניח שיש התלבטות, מישהו צריך להכריע בזה, נכון? כשאתה הולך להכריע בזה, אתה תמיד תגיע למוסד שמוסכם עליך שהוא זה שיחליט.
לא,
ולכן זה שוב
פיעה. בדילמות אישיות שלי, בדילמות אישיות שלי אני אחליט לבד. למה לא? אתה אדם צריך לדעת איך הוא מחליט מוסרי. האם מותר לי להתעלם מצו המצפון שלי למשל? הרי ודאי מותר לי להתעלם מהיתר לדבר לשון הרע, נכון? גם מי שאומר שאני לא חייב להתעלם, אבל ודאי מותר לי להתעלם, אוקיי? זה שיש בתוכי איזושהי נטייה זה לא אומר שאני גם חייב להתנהג כך. חייב להתנהג כך זה חובה נורמטיבית. זה שיש בתוכי משהו זה עובדה.
כשאתה תרצה לדעת מה שהחלטת על צו מצפונך, הוא היה נכון או לא נכון.
אני אשווה את זה מול צו מצפוני, אין לי דרך.
לא, מתי אתה כן תוכל לדעת? אם היה מקרה שבו נהגת בצורה מסוימת והגעת עכשיו לפני מוסד שיחזיר.
המוסד הזה לא יגיד לי אם זה נכון, הוא יגיד לי אם זה מתאים לחוק. הוא מתאים לנורמות הנהוגות בחברה, אבל אם אני שייך למיעוט שחולק על הרוב בחברה, אני חייב לסגת בפני זה, בדיוק זאת ההשלכה ההפוכה. אם אתה מדבר על הסכמיות, אז ודאי שכן. אז זה בהגדרה, מה שקובע הרוב זה הצודק, אין צודק אחר. אבל דווקא לפי התפיסה שלי, שיש צודק, אז יכול להיות שהרוב יטעה, ההסכם לא בהכרח קולע לאמת, כי יש מושג של אמת. לפי התפיסה ההסכמית אין מושג של אמת, ההסכם יוצר את האמת, לא קולע לאמת. אני מקווה שההסכם הרבה פעמים קולע לאמת, אבל זה לא תמיד, לא בטוח.
מה מפורסמות לא הולך מיד לכמות? מין המפורסמות, זה לא הולך מיד...
כי באמת מוסר בדרך כלל משותף לבני אדם. אני מדבר על הדברים שכן שייכים למכנה המשותף, שכולנו מסכימים עליהם, שאסור לרצוח. הוא לא מדבר על אותם נקודות שבהם מתעוררים ויכוחים. שם באמת יהיה יותר קשה להשתמש במונח מפורסמות. כי זה לא כך מפורסמות, כל אחד מתפרסם אצלו משהו אחר. אבל הוא מדבר כרגע על הליבה המוסרית שמוסכמת על כולם. אני חושב שלזה הוא קורא מפורסמות.
אז זה לא זה מנוגד לאמת ושקר.
מה?
נגיד שם האמת ושקר למפורסמות ומושכלות.
כי זה לא תוצאה של תצפית במובן החושי הפשוט, אלא זה פשוט, כולנו יודעים שזה נכון. אני חושב שפילוסופית אין הבחנה אמיתית. זה לא עובדות פיזיקליות, זה עובדות מסוג אחר. בסדר? כמו שיש עובדות ביולוגיות ועובדות פיזיקליות, יש גם עובדות אתיות.
אבל על אלה אתה יכול להגיד גם על אלה וגם על אלה שהן במושכלות.
נכון.
בניגוד למפורסמות ש...
לא, במפורסמות, הטענה שאתה בדרך כלל לא יכול להגן את זה לא בתצפית, לא בעסק, פשוט, לפחות הערכים הבסיסיים. אחרי שיש את הערכים הבסיסיים, אתה יכול לעשות עסקים.
גם
את התשובות רגילות
של
החברה, ללכת בצורה מסוימת, בלבוש מסוים. לא, כי שם זה באמת מוסכמות. שם אין שום דבר חוץ מהמוסכמה. אבל אני מדבר על מוסר, על איסור לרצוח, איסור לגנוב, על איסור לפגוע במישהו.
אולי צריך להבין את זה אחרת שהשכליות כולל גם חלק מהמוסר.
כי שם אתה יכול לבדוק את זה באמת.
מוסר, כלומר, שמפורסמות זה...
הוא מדבר על טוב ורע. מה זה טוב ורע?
טוב ורע, מובן חברתי.
בדיוק.
טוב, נראה את הרמב״ם בתוכו וננסה להבחין. כאן נתתי איזושהי הקדמה כדי שאחר כך נוכל להיכנס לרמב״ם ובאמת לראות למה הוא מתכוון, כי בדרך כלל כשמפרשים את הרמב״ם אז לוקחים את המפורסמות ישר להסכמיות. עכשיו, יכול להיות שהם לא צודקים ברמב״ם, אני חולק על זה לגופו של עניין. ברמב״ם אני לא יודע, נקרא ונראה. זאת אומרת, גם המורה לבוכים, גם ב-68 פרקים. כי הוא מדבר שבשני המקומות האלה על המפורסמות. אבל פה אני רציתי בכוונה לעשות את זה לפני שאני קורא את הרמב״ם, כי כשקוראים את הרמב״ם ולא עושים את הניתוח המושגי הזה, אז מיד מגיעים, מה זה יכול להיות עוד מפורסמות. עכשיו, כשאני מציג את שתי האלטרנטיבות, עכשיו נוכל לנסות ולראות לאיזה משתיין הרמב״ם מתכוון. בסדר?
אבל פה אתה יכול להגיד שכמו שהוא...